בוקר טוב, אנחנו היום בדף בשני עמודים של 155. בעקבות השיעור הקודם שעסקנו בסדרי הכיבוש, שצריך לכבוש קודם את הפלטירין, את ירושלים, ואחר כך ללכת ולכבוש מעבר לגבול של ארץ ישראל, כמו שכתוב אצלנו בסוגיות במסכת גיטין ובעוד מקומות. ועכשיו בואו נסתכל קצת איך מתייחסים למקומות הרחוקים ממרכז ארץ ישראל, לגולן, לסיני ולעבר הירדן. יש פה דבר מאוד מאוד מעניין בנציב מוולוז'ין בספרו עמק דבר, לגבי הפרשה שנקרא בשבוע הבא בעזרת השם, פרשת דברים. יש פה בעייתיות בנאום של משה רבנו. הוא נואם שם נאום ומספר את הנחלת עבר הירדן המזרחי לשניים וחצי השבטים, וכתוב ככה, אני קורא את ההתחלה בצד ימין: את הארץ הזאת ירשנו בעת ההיא מערוער אשר על נחל ארנון וחצי הר הגלעד, והרב נתתי לראובני ולגלי. אז חצי הר הגלעד הוא נתן לראובן וגד, עד כידוע, ראובן וגד ביקשו את נחלתם בעבר הירדן המזרחי, כי היו להם הרבה צאן ובקר, והם חפצו במקום הזה, חוץ מה שגד גם רצה את המקום הזה, בגלל ששם קבורת משה רבנו, כמו שנאמר בתורה, כי שם חלקת מחוקק ספון. זה בפתיחה ראובן וגד. יתר הגלעד, בכל הבשן, שתיים, ממלכת אוג, נתתי לחצי שבט המנשה, כל חבל הארגוב לכל הבשן, ההוא יקרא ארץ רפאים. אז זה פסוק ראשון שעוסק במנשה. קודם לא כתוב, את ארץ נעד ירשנו בעץ ההיא, נתתי ככה וככה, לראובן כך וכך נתתי, למנשה נתתי כך וכך. מספר שלוש, יאיר במנשה לקח את כל חבל ארגוב עד גבול הגשורי והמחתי ויקרא אותם את שמו את הבשן חוות יאיר. זה פסוק שני שעוסק במנשה. מספר ארבע, ולמחיר נתתי את הגלעד. אז יש לנו פה ריכוז. קודם כל דיבר על ראובן וגד, אחר כך שלושה פסוקים על מנשה. פתאום, במספר ארבע, שוב פעם הוא חוזר לראובן וגד. מה העניין הזה? ולראובני ולגדי נתתי מן הגלעד ועד נחל ארנון, תוך הנחל וגבול, ועד יבוק הנחל, גבול בני עמון, והערבה והירדן, וגבול מכנרת ועד ים המלח, ים הערבה, נצחת השדות הפסגה. מה פתאום, תרכז את כל מה שיש לך להגיד על שני השבטים, ראובן וגד, ואחר כך תדבר על שבט מנשה. חוץ מזה, הנציב תוהה פה, מדוע שבט מנשה קיבל נחל, זה בסך הכל חצי שבט. למה הוא קיבל נחלה הרבה יותר גדולה מה שראובן וגד? כלומר, הוא קודם כל קיבל נחלה מסוימת, ואחר כך פתאום אנחנו רואים ששני החבר'ה האלה, יאיר ומחיר, עשו והתפשטו עוד יותר. למה זה? מה העניין? מה פתאום שבט מנשה, גם השאלה למה הוא התחלק לשניים, אבל מה פתאום הוא קיבל כזאת נחלה עצומה הרבה יותר מאחרים, ולמה הסדר הזה של הפסוקים, שהוא לא בסדר לכאורה? הנה, כמו שאומר הנציב מספר 5, לראובני ולגדי, אין סדר הסיפור מכוון. במקרה י"ב, החל בנחלת ראובן וגד. הפסיק העניין שבט מנשה, סיים בנחלת ראובן וגד. לא דבר ריקו. אז הוא אומר פה דבר נפלא, הנציב. אני קורא מספר 6. נראה הפי שיש להתבונן עוד, שהרבה משה רבינו חלקת חצי שבט מנשה, הרבה לפי ערך שני השבטים האלו, הרבה יותר משה שבני השבטים. וגם לא הייתה איתם תנאי בני גד ובני ראובן, מה שלמדנו בקידושין, סוף קידושין, כתוב שם שיש תנאים שתנאי בני גד ובני ראובן, כל הזמן מופיעים בתנאים האלה בני גד ובני ראובן. מנשה, מן דחר שמי, איתו אין תנאי בני גד ובני ראובן. אם ראובן וגד יש תנאי שהם חייבים להיות הסיירת שתכבוש את ארץ ישראל המערבית, 14 שנה שכיבשו וחיבו, ורק אחר כך הם חזרו לנחלתם שבעבר הירדן. על מנשה לא נאמר בכלל הסיפור הזה. ואז אומר הנציב דבר כזה, ונראה, אני קורא מספר 7, זה בשביל שראה משה רבינו שבעבר הירדן כוח התורה מעט, כמו שכתוב באבות דרבי נתן. על כן השתדל להשחיל בקרבם גדולי תורה, שיעירו מחשקי ארץ באור כוח שלהם. מיני מחיר ירדו מחוקקים, מחיר. היו גדולי תורה, ראשי ישיבות, כמו שכתוב בסנהדרין דף ה', לאסור של בני יהודה. אז הוא שם, השתיל בהם את מחיר, שהוא היה מגדולי ישראל, וגם יאיר בן מנשה מבני יהודה. זאת אומרת, הוא נכד של שבט יהודה, אבל הוא היה משבט מנשה. אז הרצון של משה רבנו היה, שמכיוון שהגולן, שהוא חצי שבט מנשה, הוא רחוק מאוד ממרכז ארץ ישראל, ועיקר התורה בוודאי נמצא בירושלים ובסביבתה ובחברון וכדומה, הוא חשש ששם יהיה מיעוט תורה. הוא לקח גם את זה, צריך להוסיף על הנסיב, הוא חילק שבט אורגני לשני חלקים. אתם יודעים מה זה לחלק את השבט לשני חלקים כשיש משפחה מחולקת, שאחת יושבת שלוש שעות נסיעה באוטו משכם. שכם זה חלק, החלק חצי שבט מנשה ירש את שכם בעוד סביבותיה. וחצי שבט מנשה במרחק עצום בגולן. אנחנו היום גומעים את המרחק הזה באוטו, אבל אצלהם זה היה מרחק הליכה גדול מאוד. מה פתאום לחלק את השבטים האלה לשניים? אז הנקודה כנראה היא שכשאתה מחלק את השבט לשניים והמשפחה מתפרקת לשני חלקים, יש קשר כל הזמן בין חצי המשפחה כאן לחצי המשפחה שם. זה נקודת הקישור שבין שני החלקים האלה הרחוקים מאוד מאוד אחד מן השני. מבחינה טכנית זה, יש קישור, יש חתונות, יש שמחות, יש כל מיני דברים אחרים. ואז זה שומר על הקשר, אבל באופן עקרוני יותר, התורה הייתה חשובה מאוד בשבט מנשה. בשבט מנשה היו תלמידי חכמים גדולים, ולכן הוא רצה לשתול אותם שם. עכשיו בואו נראה איך הוא משיב תשובה לנחלה העצומה הזאת של שבט מנשה. הוא אומר ככה, קודם כל הוא התחיל את המסע ומתן עם ראובן וגד. לא גמר את המסע ומתן, כי הרי רוצה עכשיו להוסיף את שבט מנשה. אז הוא נתן חלק מהדברים, הוא פרסם כבר שזה יהיה שייך לגד. חצי נחל, חצי הרגילת וכדומה. הוא לא יכל לסיים איתם את המסע ומתן, עד שהוא לא ניהל מסע ומתן אינטנסיבי עם שבט מנשה. ולכן בפסוקים האלה, 2, 3 ו-4, הוא מנהל מסע ומתן עם שבט מנשה, מפתה את שבט מנשה גם בשטחים עצומים שהוא יקבל, ואז אחרי שמנשה מסכים, ובאמת מסכים להתחלק ולעשות את הקרבה העצומה הזאת כדי לשמור על התורה של עבר הירדן המזרחי, אז הוא חוזר לראובן וגד ומסכם איתם את העניינים. זה סדר, עכשיו סדר נפלא במה שראינו מקודם. המספר אחד זה היה חצי מסע ומתן עם ראובן וגד, 2, 3, 4 זה סיום המסע ומתן עם שבט מנשה, ואחר כך הוא חוזר לראובן וגד ומסכם איתם את הסיפור. יש כאן עוד פרט אחד שאנחנו כבר דיברנו עליו, אז כדיברנו על רמת הגולן באופן מיוחד, במספר 10, איתה בירושלמי ביקורים, פרק א', אין מביאים ביקורים מעבר הירדן, משום דכתיב זבת חלב ודבש ולא עבר הירדן, אבל משבט מנשה כן מביאים ביקורים. מכיוון שבפרשת בוידוי ביקורים, שאדם מביא את הביקורים ואומר וידוי שם, אז הוא כותב, נתת לי, ארץ אשר נתת לי. ונתת לי זה מי שקיבל, מי נתן? מי משלושת השבטים האלה, ראובן וגד ומנשה, נתת לי, הקדוש ברוך הוא נתן להם, או משה רבנו נציג הקדוש ברוך הוא, זה רק הם. כי אלה, ראובן וגד, נטלתי מעצמי, הם לקחו את זה ביוזמת עצמם. משם לא מביאים ביקורים, מביאים ביקורים רק בחלק של מנשה. אחר כך אני קורא מספר 11, וזהו סדר הפרשה שהוכיח משה לישראל. החל לחלוק נחלת בני גד ובני ראובן, לא יכול לגמור עד שדיבר עם חצי שבט מנשה, גמר עמם ונתרצו בחלקם, אז ידע משה לגמור חילוק נחלת בני גד ובני ראובן. אם תשימו לב טוב בפרשה שלנו, בפרשת מסעי, יש רשימת הנשיאים בחלוקת ארץ ישראל. כל הנשיאים מופיעים שם, חוץ מראובן וגד. הנשיאים של ראובן וגד לא נמצאים שם. כי להם היה איזה מין חלוקה מיוחדת של מנשה יש, במיוחד ביש, מפני שיש חצי שבט מנשה שהוא בסביבות שכם. אבל נשים למנשה יש, ולראובן וגד אין, כי הם כבר יזמו את הדבר הזה מקודם, ועוד לפני החלוקה הפרטנית של כל השבטים בארץ ישראל, הם קיבלו את נחלתם שם באופן ישיר ממוישה רבנו. דרך אגב, כתוב על שבט ראובן, שבגלל שראובן הודה בחטאו שם עם בלהה, הוא זכה לכך שהוא היה הראשון שקיבל שטחים בארץ ישראל. ולא רק זה, הוא קיבל את זה על ידי משה רבנו. אז בזה אנחנו רואים בהחלט את הגישה של התורה לחלוקת השבטים הזאת ולחיוב הזה לשתול שם גדולי תורה, ואז מכאן ומסיק הנציב במספר 13, מזה ילמדו לדורות להשתדל לדור במקום תורה דווקא, כי בזה תלוי חיי ישראל וקרדיטה בכתובות, כשם שאסור לצאת מארץ ישראל בבל, אסור לצאת מבבל לחוץ לארץ, באותה תקופה היה אסור, כי שם היו ישיבות, שיש שם ישיבות המרביצות תורה, ואפילו אין קבורה וכו' וכו', להיקבר במקום תורה כמו במעלת ארץ ישראל. כל זה הראה משה רבנו לדורות, מה שעשה בזמנו. זאת אומרת, זה לא רק הדרכה והיסטוריה, מה שהיה אז, צריך אדם להשתדל להיות במקום תורה. ברוך השם, היום אנחנו זוכים שכל מקום, כמעט כל מקום בארץ ישראל, יש בו תורה, יש בו כולל, יש בו ישיבה, יש איזה התארגנות של לימודי דף היומי. אין היום לך מקום בארץ ישראל, במיוחד בשטחים החדשים, שאין שם תורה. במיוחד, לכתחילה, דורשים שכל, בכל מקום יהיה איזה ישיבת הסדר, איזה ישיבה וכדומה, שגם היא מושכת אנשים וכדומה. באופן כללי, אז למדנו פה איזה מוסר גדול מהסדרים של הפסוקים האלה, וגם מהתוכן של הדברים האלה. אז פה, כשאתה קורא את הדבר הזה, אין לך ספק שעבר הירדן זה ארץ ישראל. אני כתבתי פה לכם במספר 15, באגרות ראייה, יש מספר מכתבים שכתב הרב לקבוצת אנשים שרצו לקנות קרקעות בארץ. בהם הצעה לקנות שטח דווקא בעבר הירדן המזרחי, וגם באזור רפיח בדרום. שני הנקודות הללו שהן ממש נקודות הגבול, רחוקים מאוד ממרכז הארץ, באה קבוצה של אנשים מביאליסטוק, מפולניה, ורצו להתייעץ עם הרב איפה לקנות שטח בארץ ישראל כדי להתיישב בארץ ישראל. אז הוא לא אמר להם לא ירושלים ולא תל אביב, הוא לא אמר להם חברון. יש לו רשימת שרשרת מכתבים שמדגישה שכדאי לכם לקנות חלקים בעבר הירדן ובגולן ובסיני, ברפיח. הנה, כל המכתבים האלה נמצאים פה לפניכם, לא בשלמותם, אבל תראו מספר 16. לכבוד הוועד הנכבד לאגודת קניית קרקעות בארץ הקודש, בביאליסטוק, ברכה מקודש. זה נכתב בחודש תשרי, תפרש עין. אז הוא כותב, קיבלתי את המכתב שלכם, לקנות קרקע, 17, על שם אזרחים בלתי אוטומנים, הוא ממש נכנס לכל פרטי הפרטים, איך קונים קרקעות בארץ ישראל. אותו זמן הטורקים שלטו בארץ ישראל, והטורקים אמרו, רק אזרחים טורקים קונים קרקע בארץ ישראל. אף אחד לא יכול לקנות קרקע. אז איך אנחנו עוקפים את החוק הזה? הוא אומר, אפשר לעקוף את החוק הזה. אתם תציבו איש קש ביניכם, שהוא אזרח טורקי, ביניכם לבין המוכרים שימכרו לכם את האדמה. הוא ייתן לכם הסכם חתום שהוא רק איש קש שלכם, ביניכם לבינו, איש קש שלכם, והוא מיד ייתן לכם את האדמה אחרי שהוא ירכוש אותה. ואחר כך הוא ינהל את המסע ומתן עם מוכרים, ויהיה לכם אדמה בארץ ישראל. תראו, אני קורא מספר 17. לקנות קרקע על שם אזרחים בלתי אוטומנים, טורקים, בפרט יהודים רוסיים, אי אפשר לפי מצב כעת. אבל חוק זה אינו מעכב כלל את התיישבותנו המעשית וביטחונה בעזרת השם יתברך, כי קונים על שם של נתין אוטומני בטוח, עלה עושה הפותיקאות מאושרים על שמם של הבעלים האמיתיים, הוא מודיע, יש לנו מסמכים. באופן זה הדבר משופה, בלא שום פחד. ואחר כך הוא אומר המון פרטים שהשמעתי חלק מהפרטים האלה פה. הוא אומר כמה זה עולה, כמה כל אחד יכול, כמה דונמים כל אחד יקבל, כמה זה עולה, האם אפשר להתקיים מהחקלאות בשטחים האלה. ממש פירוט מפורט שכדי לעשות להם תיאבון לקנות קרקעות. איפה? בעבר הירדן המזרחי, ברמת הגולן. אני קורא מאוד מקום אחד. 18. קצבת הסכום הרגילה במשפחה בינונית, 12,000 פרנק. משפחה היא חפצה לבוא ביחד ולחיות מעבודת אדמתה, מי שרוצה להתפרנס מהחקלאות. באופנים השונים, בעבודות נטיות, משתנים הדברים וכולי וכולי. ואחר עכשיו אני רוצה שתראו את הדגש שהדגשתי פה, מספר 19. הפותח לעמו שערי ישועה על אדמת קודשו, יאר פניו אלינו ויסליחנו בכל מצעדנו בדרך הקודש, אשר איננו ניגשים ללכת עליה. לשמחת לבב כל אסירי התקווה, מצפים לשעת השם על עמו, בכבד נחלתו. אז איך הוא קורא לחלק הזה, שהוא מציע לחבר'ה ביאליסטוק לקנות בגולן, אדמת קודש, חבל נחלתו. מיד אחרי זה, חודש אחרי זה, עוד מכתב לחבר'ה האלה. יום מספר 20. הכלימה של עבר הירדן, 20 א' אני קורא, הוא כפי הנודע ממוזג מאוד. הוא מתאר את האוויר, של עבר הירדן. קרוב להכלימה של ארץ יהודה. הקיץ חם ויבש, נפלא. החורף, ימי גשמים, שלג הוא עיקר המציאות. למה הוא אומר את זה? למה ביאליסטוק כל החורף יורד שלג נורא? הוא אומר, תבוא לפה, תהיה לכם נעים, תהיה לכם אביג ממוזג, לא צריך, אין שלגים. המצב הגיאוגרפי, לסדרו בדיוק, צריך על זה הכנה רבה, שאין ביכולתי, אלא בכללות, זה עבר הירדן המזרחי, סמוך לקיר מואב וסלחה, הרי ממלכת אוג בבשן, ארץ מקנה דשנה מאז. ארץ נפלאה. חגו מספיק המשפיחה ממשיכה, תראו 21. מצב הבריאות, שבח. תלכו עכשיו, תשלחו בבקשה משלחת, תבדקו את זה בעצמכם, אל תחשבו שאני כאן עושה לכם פיתויי שווא. אפילו הוא מדבר על איך מסיקים שם, איך מחממים, כשיש חורף. על דבר חומר העסקה, ג' אין לי ידיעה ברורה. תראה מרן הרב זצל, שכולו היה קולות תורה, אווירת שמיים, פה עשה עבודת מחקר חקלאית. אני קורא מספר ה', כפי דברי המציע, אין האדמה צריכה שום הכנה. אפשר להתחיל מיד ביישוב בעזרת השם. הלא כבר הודעתי לכבודם שכל פרטי הדברים יוודאו לצירים השלוחים מכבודם, תשלחו את המשלחת, את הכל תוכלו. אחר כך הוא ממשיך עוד הפעם. כבר מתנחלים על אדמת הקודש. שוב הוא קורא את אדמת קודש. קצת יותר למטה, מספר 24, נתן לעם סגולתו ארץ חמדתו. ואחר כך הוא ממשיך על החבל נחלתו בסוף המכתב הזה. זה היה בחודש חשוון. בטבת, עוד מכתב. ואז הוא כותב את המכתב הזה לא להם, אלא ליואל, אתם מכירים את השם הזה, מוישה יואל סלמון, שעסק המון המון ביישוב ארץ ישראל. אז הוא מודיע לו שיש לו קבוצה כזאת שרוצה לקנות אדמה, אבל איפה? תראו. הוא נותן להם אלטרנטיבה נוספת. לקבוצה הזאת. אמצא לנכון להודיע לקבוד תורתו 25 אני קורא. שמר מניסביץ' מביאליסטוק בא לי בלוויית מר שץ מלודז' לקניית חבל אדמה בארץ ישראל, מטעם אגודה גדולה, בעלת רכוש הגון, נוטה אתה על פי צירוף הסכמתי לרפיה, שתחת יד בריטניה, על יד אל הריש. וכאשר נודעתי שכבודו יודע את העניין לפרטיו, הציע שימהר לבוא במוקדם, ואז אנחנו נגאל חלק חשוב מארץ הקודש. איפה זה החלק החשוב הזה? באל הריש. ובסיני. אני קורא 27. גם כעת נמצאת אגודה שיש בה הרבה יראים וחרדים מבקשים לקנות חבל אדמה גדול בגבול רפח או רפיח על תחום מצרים, והוא תחת ממשלת בריטניה כעת, מנחל מצרים ולפנים. אל תחשבו שזה חוץ לארץ. אני לא יודע אם מתכוון פה נחל מצרים, כמו שדיברנו על זה בעריכות, כשדיברנו על הגבול. לנינוס, או שהוא מתכוון לפחות לוואדי אל הריש, אבל זה לסיני, זה חלק, אחר כך הוא ממשיך הלאה. מספר 28, העיקרים לא יהיו בעלי עסק, כי אם אנשים האוכלים את פרי אדמתם, זה לא יתעסקו במסחר. פה יהיו חקלאים, יושבים במנוחה על אדמת הקודש ברצות טוב ובשמחת השם ועבודתו. אז תראו, ההצעות שלו הן הצעות על הפריפריה. הוא הולך ואומר, אני חושב שהמחשבה שלו הייתה, במרכז הארץ יהיו תושבים, אבל על המקומות הללו שפתאום אחר כך יש כל מיני דיונים, כן ארץ ישראל, לא ארץ ישראל וכל מיני דברים כאלה, אז הוא קודם כל מאשש שזה 100% ארץ ישראל, והוא מציע לאלה שביאליסטוק, אני לא יודע, אולי זה שתי קבוצות נפרדות, אני לא יודע, דווקא את המקומות האלה. במקום אחר הוא קצת מזכיר להם, אולי אם אתם רוצים רק לבנות שכונה ולא לבנות איזה עיר חדשה, אז אולי אני מציע לכם שתלכו לקסטינה. אתם יודעים איפה צומת קסטינה היום. שם יש כבר איזה יישוב של כמה וכמה איכרים. אם אתם רוצים איזו שכונה ולא עיר גדולה, תצטפו אולי לשם, שם יש אנשים יראי שמיים, ותהיה לכם שכונה. כנראה שבשכונה הזאת עכשיו צמחה העיר קריית מלאכי. תקרו עוד דף אחד. מה קרה עם הסיפור הזה? הנה, תראו מה, תראו, יש כאן תוצאות מעשיות. עד היום. יש פה, יש חוברת נפלאה שנקראת עבר הירדן המזרחי. זה תרגום מהחוברת הזאת בגרמנית. תראו 29. בדף הזה, בדף 155 א'. הניסיון החשוב ביותר להתיישבות בקנה מידה גדול בעבר הירדן נעשה בשנת 94 למניינם, כשהברון אדמונד רוטשילד רכש בגולן שטח קרקע של 70,000 דונם. הקנייה נערכה בסודיות גמורה, בסודיות חמורה, כדי שלא יהיו לעורר את ההתנגדות ואי שביעות רצון מן הצדדים. פחדו מהטורקים, פחדו מהערבים. האידיאה על הקנייה נתפרסמה רק לאחר שהעברה נחתמה על ידי בכוח הברון רוטשילד ועוררה גל של התלהבות בחוגי חובבי ציון בארצות הגולה שונות להתארגנו גדות לרכישת קרקע בעבר הירדן. אז אני לא יודע בדיוק את התאריכים עכשיו המדויקים, אבל זה אותה, כנראה זה אותה קרקע שהוא הציע לחבר'ה מביאליסטוק. אולי זה היה לפני זה או אחרי זה, אני לא יודע בדיוק, אבל הברון קנה 70,000 דונם, זה שטח עצום, שהוא נמצא היום בסביבות היישוב בני יהודה בגולן, ועד היום זה רשום בטאבו הירדני על שם הברון רוטשילד. מספר 30. לשמחת כל חובבי ציון עלה סוף סוף בידי הנדיב בהשתדלות הציר הנאמן, האלוף הנכבד אליהו שייט, ואני חושב שגם הוא מביאליסטוק, להגות את כל המכשולים והמוקשים אשר היו מפוזרים על דרך הוצאה של המחירה, ובחורף זה, תרנ"ה, נכתבו ונחתמו שלושת האחוזות הגדולות מעבר הירדן מזרחה בספרי האחוזה בטאבו, על שם הנדיב ובאי כוחו, ושטרי המקנה מקוימים כחו, כנימוס נמסרו לידו, לבקשתו, איל כבוד הדר מלכנו האדיר הרחמן הסולטן ירום הודו, לאחז 1,000 נפש באדמה הזאת. חלק אדמת הגולן, אני קורא מספר 31, האחוזה הזאת היא היותר גדולה ומחזקת קרוב ל-70,000 דונם מדודים, רחוקה מצפת ומטבריה מהלך יום אחד, ברגל אפשר ביום אחד להגיע לשם, אם אתה בא מהדרום, ואם אתה בא מחוץ לארץ ואתה נוחת בבירות, מבירות תיסע לדמשק בדליג'אנס, כתוב פה, אתם המכוניות הישנות, עד דמשק, משם במסילת הברזל דמשק חורן, עד התחנה לפני האחרונה, משם אתה הולך 4 שעות מגיע לשטח הנפלא הזה שקנינו לשם הברון רוטשילד בעבר הירדן המזרחי. אני לא רוצה פה עכשיו להאריך, אבל בואו נסתכל בדבר שאותי זה זעזע בכל אופן. יש ספר שנקרא 50 שנה ושנה. שם יש כל מיני פרוטוקולים של ישיבת ממשלת ישראל, בעיקר בסביבות מלחמה הנפלאה של מלחמת ששת הימים. ופשוט מצוטטים שם דיונים, מה אמר כל אחד, מה אמר פלוני, מה אמר אלמוני, מה אמר השר הזה ומה השר הזה. אתם יודעים שלמשל לגבי רמת הגולן, כל ארץ ישראל לדרום היותר נכבשה כבר עד יום שישי. כל סיני, ירושלים. ועכשיו היה דיון האם לכבוש את רמת הגולן. רמת הגולן הייתה אבן נגף נוראה. כל הזמן היו משם הפגזות איומות על היישובים למטה. תכף נראה שרב צודי כותב ליישובים האלה איזה מכתב. והם לחצו מאוד לכבוש את רמת הגולה. ובממשלה אתה רואה היסוסים. למה? כי הסורים לא כל כך נכנסו למלחמה, הם לא יערו כל כך. אם אנחנו עכשיו לא נכבוש את הגולן, והסורים יהיו מבסוטים מזה, אז יהיה לנו שלום עם סוריה. מצוין, כדאי לא לכבוש אולי את המקום הזה, אפשר לסמוך עליהם. כמו שראינו פעם קצת להבדיל מדברי הרב גורן, גם אחר כך הוא חזר בסוף ימה כמובן מהרצון לתת לרמת הגולן לגוי. אז תראו עכשיו מה אומרים, היו גם שרים דתיים בתוך הממשלה הזאת, אני לא רוצה להגיד שמות. עד בספר 50 שנה בשנה, תיאור 32, מובאים דברים תמוהים ביותר של שר דתי על הגולן וסיני. הם באים על הגולן וסיני, הוא היה יהודי בן תורה, אותו שר הזה, שאני לא רוצה להזכיר את שמו, הוא התחיל להגיד, כשהיה דיון על כיבוש הגולן, אז הוא כותב ככה, מספר 33, שלום בלי שלום לפחות עם מצרים, אין לזה שום ערך. רק נסיגה משטחים והחזרת שטחים לירדן וישיבה על חודה של החרב, זה לא מספיק, צריך לעשות שלום עם מצרים. אנחנו רואים עכשיו את זה, באמת, שלום נפלא ביותר. מכאן אני בא למסקנה שלישית, אותו שר, זה ציטוט מהשר, המילים שלו. מבחינה עקרונית נדמה לי, שהמתנגד העיקרי שלנו היא ירדן, ולא מצרים וסוריה. אני אומר מבחינה עקרונית, כל כוונתי להתנגדותם לנו מבחינה דתית, היסטורית, תרבותית, מהירדנים, יש להם יותר תביעה מאשר הסורים. כוונתי להתנגדותם לנו מבחינה דתית, היסטורית, כדי להיכנס לארץ ישראל, צריכים הרבה קריאת ים סוף כדי שלכבוש את זה, וצריכים קריאת ים סוף עם מי שרוצה להחזיר את זה. עכשיו תראו מה שהוא אומר על ה-34. לעומת זה, לגבי סיני ולגבי רמת הגולן, אני מוכן ללכת לכל מיני פשרות. כי בסיני וברמת הגולן יש רק בעיות ביטחוניות, לא של קדושה. ארץ ישראל המערבית יש בה גם בעיה של קדושה, מבחינה זכותנו ההיסטורית. אבל הגולן הוא לא קדוש, אין קדושה. הלאה, 35. אם יש דרך טובה, יותר טובה להבטיח את הביטחון, או הסכנות של אי הביטחון, יותר גדולות ברמת הגולן, זה דבר אחר. אם זה מבחינה ביטחונית אתם רוצים, אז זה. מבחינת הגישה שלנו, אני קורא, 36. לגבי השטחים של הגדה המערבית, זה שחרור. לגבי השטחים של סיני וגולן, זה כיבוש. ממש כמו שהערבים מדברים. ההלכה היהודית אומרת, שאסור לצאת לכיבוש מקומות אחרים, כל עוד שיש שעל של אדמת ארץ ישראל, שעוד לא משוחרר. יעני זה הגולן וסיני בכלל לא ארץ ישראל. ואסור בכלל לכבוש אותם, עד שלא שחררת את הגדה המערבית. כל עוד יש שעל של אדמת ישראל, שעוד לא משוחרר. זה שטויות והבלים מה שכתוב פה. מה שכתוב שצלנו, שצריכים לכבוש, למדנו בשיעור הקודם, לכבוש קודם כל את ירושלים, ואחר כך להתפשט מירושלים. זה היה באותו זמן. אבל אתה היום לא צריך לעשות את החשבון הזה, קודם לכבוש את זה, ואחר כך את זה, וכל מיני דברים אחרים. להפך, תשימו לב, במלחמת ששת הימים, דווקא הכיבוש היה לפי האידיאל הזה. עד שלא כבשנו את ירושלים, לא כבשנו את רמת הגולן. אז מה? זה לא משנה. הסדר הזה של הכיבוש, זה היה חד פעמי, בזמן הכיבוש הראשון שכבשנו את ארץ ישראל. היום, מה שאתה כובש, תכבוש, מצוין, תבוא עליך ברכה. תראו מה שהוא אומר. זה אומר, סיני והגולן, זה שטח כבוש, לא קדוש, לא היה משלנו. ויש לו איזה תורה חד. לא יודע, יהודית, ירא שמיים. אני ממשיך הלאה. היות וכאן זו שאלה של שחרור שטחים של ארץ ישראל, זה דבר אחר. יהודה ושומרון הכוונה. לא מוכרחים ללכת לכיבושים. אז יגאל אלון שאל, הגולן הוא גם כן חלק מארץ ישראל. הצדיק הזה יגאל אלון, הוא צריך ללמד תורה את האנשים המזרחים, מהמזרחים. אז השר הזה, יונה, אני לא רוצה, לא כתב לי את שמו. רק חלק, אולי זה חלק קטן מהגולן, כן, זה נכון. וזה קשור בעיקר בקנייני ביטחון בעולם, יש הערכה רבה יותר לענייני קדושה. תדברו בעולם בקדושה, כי יש קדושה על יהודה ושומרון, אבל פה אתם לא יכולים לדבר על קדושה. שתי החומות קיצו את השטח הזה כדי שעם ישראל ישמור יותר על הגנתם של המקומות המקודשים. בליבו של כל בחור בישראל יש רגש אחר כאשר מזכירים את חברון, או כאשר מזכירים את קנטרה או קונטרה. למה יש בדבר כזה? כי האנשים כמוך לא מחנכים את היהודים שזה ארץ ישראל. מה הפתרון לדבר הזה? להיכנע לרגש הזה שאנשים לא יודעים מה זה קונטרה ולא יודעים מה זה קנטרה, אלא רק אם יודעים מה זה ירושלים, אז אתה תיכנע לזה, ועכשיו זה אפשר לתת, זה ממשיך הלאה. ישמור, שתי החומות קיצו את השטח זה כדי שעם ישראל ישמור יותר על הגנתם של המקומות המקודשים. בליבו של כל בחור מישראל יש רגע שחרר מזכירים את חברון, או כאשר מזכירים את קנטרה, מקומות אלה אינם מעוררים אותו רגש, יש הבדל גדול מבחינת הרגש ההיסטורי והדתי. ולכן, מסקנה, לא צריך בכלל קודם בדיון על הכיבוש, בכלל לא היה צריך לכבוש את הגולן. באחד מהשרים שם, זה היה, זה עוד יותר מזעזע. מהשרים של המזרחי. היה שם דיון, כמו שאמרתי מקודם, על כיבוש רבן הגולן. ביום שישי, בקרוב לסוף מלחמת ששת הימים. ואז הממשלה החליטה, כיוון שהסורים לא כל כך הרבה יורים, אנחנו נדחה את ההחלטה לעוד 3 ימים. כך החליטה ממשלת ישראל. אז כותב אחד, אותו שר אחד כותב, אז כך הוחלט, כך ממשלה. יום שבת בבוקר, הוא כותב, אני התפללתי בהיכל שלמה, הוא כותב, פתאום עובר שם אוטו של אחד השר הדתי השני, הוא אמר לי, בוא מהר, יש ישיבת ממשלה. שבת בבוקר. בוודאי שמותר לנסוע לישיבת הממשלה. ואז הם באים לישיבת הממשלה, וכל זה מצוטט בספר הזה שאני אומר לכם. באים לישיבת הממשלה, פתאום מתברר להם שיש מלחמה ברמת הגולן, וחס ושלום הולכים לכבוש את הגולן. אז מי שם התריע נגד הדבר הזה? השר הדתי אמר, זה לא יכול להיות. מה פתאום עכשיו החלטנו לחכות 3 ימים? אז מה עכשיו אתם מתקיפים? תפסיקו את ההתקפה באמצע. תתארו לכם, כל הטנקים כבר נמצאים בגולן וכל המזה וזה. אז שאלו אותו, אתה עומד על זה? אומר, כן, אני עומד על זה, תפסיק. אז זה אנחנו מה, אנחנו חותמת גומי? אנחנו, כך החלטנו, לא קיימת החלטה. ברוך השם שלא שמעו לו. ברוך השם שהיו שם השרים שהיו קצת לא בדיוק חושבים כמו שאלה חושבים על המקומות הללו, וכבשו את הגולן. וברוך השם, הגולן אחר כך שמו עליו את חוק מדינת ישראל. אבל תסתכלו איך שזה, איך שמשתמשים פה באופן מסולף לחלוטין, בהלכה, כובשים את זה, רק אחר כך אפשר לכבוש את זה. באמת, באמת הגולן נכבש אחרי ירושלים, אז מה? מה זה שייך? מזה אנחנו צריכים ללמוד כמה אנחנו חייבים ללמוד את הסוגיות האלה של ארץ ישראל, וללמוד את שטחי ארץ ישראל. עד היום יש חולשה בהחלט די גדולה לגבי סיני. עכשיו בואו נסתכל קצת מה שאומר מרן הרב צבי יהודה על הדברים האלה. תראו, מספר 41, זה מכתב שהוא כותב לקיבוצים מתחת רמת הגולן לפני כיבוש רבן הגולן. לכל חברינו בהעון, בגדות, בעין גלב, בתל קציר. תדעו לכם שכל יום הם ירו שם. הם, ברוך השם, החזיקו מעמד, עשו לוחות פלדה עצומים על הטרקטורים, חרשו, מסרו את הנפש, נהרגו להם כל התרנגולות וכל הבעלי חיים וכדומה, הם החזיקו מעמד בצורה נפלאה. אז קיבוצים האלה שהם הם בהם קיבוץ דתי דווקא. לא מזמן הייתה שם, היה שם סיור של רבנים, נפגשנו עם אנשים האלה שגרו שם. זה פשוט אנשים שיודעים מה זה ארץ ישראל ומה זה מסירות נפש על ארץ ישראל. ואז רב צבי יהודה כותב להם מכתב בידוד, תוך כדי, לא אחרי המלחמה, לפני ש... תראו מה שהוא אומר. מה הומה ומה תוקף דבק הלב והנפש לכולכם, לכולכם, יקירינו, קדושינו, קורא 41, במפלאות עמדות משמרכם על נחלת ארץ חיינו. על כל עצמותינו תאמרנה אליכם, לשלומכם, לטובכם, לטובכם בנועם, נועם תפרתכם. על בכל עת ושעה כה נהדרה צפייה הורגת לממשיותכם, לרחשיכם, לרגשותיכם, מעשיכם וכולי. ההשראה ההיסטורית האלוקית הרוממה של מקרא דורותינו לקוממות עמנו וארצנו ושכלול בעניינה, המחיה ומכוננת את כולנו, תסגבכם בלא העוז והאומץ והתעצומות וכל חוסן להירת הופעתה. אשריכם, אשרינו בכם. כולי איתכם באהבה והרצה נאמנה, רב צבי יהודה. באמת, אחר כך, גם הלחץ שלהם מאוד עזר להחלטה כן לכבוש את הגולן בסופו של דבר. ועכשיו, במקום אחר, רב צבי יהודה כותב ככה. 42, כל הציטוטים האלה זה מספר הלכות ציבור. על יהודה ושומרון, הגולן ויריחו וכל חלק של ארץ ישראל, אין כל דיונים. אם תהיה איזו כפייה ממישהו, לשלול את שלטון מדינתנו שם, הלא מחויבים אנו כולם, כולנו להתקומם במסירות נפש נפשנו על כך, כדין יהרג ואל יעבור, על כל מצווה ביחס לכפייה נגדית, ועל אחת כמה וכמה בעניין מצווה זו הכוללת של כל התורה ושייכת לכל ישראל. כל משפט פה יש פה משמעות, נגיד, נביא דוגמה, מה אומר כאן הכוללת כל התורה כולה? מתכוון לומר מה שהרמב״ם כותב, ספר המצוות, ובכל ספר המצוות חסרה המצווה עד יישוב ארץ ישראל, ולכן הרמב"ן השלים את זה במצוות עשה ד', מה התשובה לזה באמת, למה הרמב"ם לא כתב? אז התשובה הקלאסית היא של, שהתחילה מרב חיים פלאג'י, הרב הגדול העצין, עצום שכתב 80 שערים בטורקיה, ובעקבותיו המרן הרב זצ"ל, בעקבותיו ייבדל לחיים ארוכים הרב עובדיה, כל התשובות האלה של כל הגדולים האלה שאני עכשיו אמרתי את השרשרת שלהם, הם שהמצווה של ארץ ישראל זה לא מצווה פרטית. הרמב"ם מונה רק מצוות שיש בהם כל מיני פרטים שלא נוגעים לדברים אחרים. פה מצוות ארץ ישראל נוגעת לכל המצוות, כל מה שאנחנו מקיימים מצווה בארץ ישראל, זה שווה פי 20 כמו שאומר החפץ חיים משהו בחוץ לארץ. בכל המצוות שאנחנו מקיימים תפילין ומזוזה וכל מיני דברים בחוץ לארץ, זה אימונים לקראת המצוות בארץ ישראל. כך אומר את זה, כך הם אומרים כל, זה מה שאני מתכוון פה. מצווה זו הכוללת של את כל התורה ושייכת לכל ישראל. מספר 43. דברי שלום קטיעה. זה רומז לפרשת פנחס. למדנו לא מזמן פרשת פנחס. כתוב שם, הנני נותן לו את בריתי שלום. אז כתוב שלים. ואף חסר. חז"ל קוראים לזה שלום, שהמילה שלום היא קטועה. אז רב שודה משתמש בזה בתור תיאור של השלום כביכול שמחכה לנו אם אנחנו נחזיר את סיני וכדומה. כל דברי שלום קטיעה על הפקרת סיני ואדמותיו לרשות נוכרים, או משהו של יהודה ושומרון, גולן ובשן מתוך סידור של אנטומיה, הוא קורא לזה אנטומיה, היה דיבורים על אוטונומיה, אז הוא קורא לזה אנטומיה, אנטומיה זה ניתוח מתים, אתם מבינים. בעצם חיוניותה של ארץ חיינו, נחלת אבותינו, אברהם, יצחק ויעקב, מי זה הרשימה ברשימה של הדבר הזה? יהודה ושומרון, גולן, בשן, סיני, ארץ ישראל, אין בזה ספק. זה בגידה ומעילה בכל תפקידנו ויהודינו הדורותיים בשוב השם שיבת ציון. מה שרב צבי כאן אומר מקודם יהרג ואל יבור, אנחנו נייחד לזה שיעור מיוחד בעזרת השם בלי נדר. 44. השטחים במרכאות של ארץ חיינו, של חלקי היהודה, שומרון, גולן, בשן וכל מחוויהם מן אדמת קודש סיני. איך הוא אמר שם, סיני זה כיבוש, זה לא, אין קדוש, לא. למלוא שלמות התנחלויותינו, התיישבותינו, ירושתנו, עליהם כל מקלות רבבות עמנו בית ישראל, את הטיעון הזה הוא כתב, ואחר כך בעקבותיו גם בן גוריון כתב ככה. אין לנו שום זכות ושום אפשרות משפטית למכור חלקים בארץ ישראל. אנחנו דור אחד, יש דורות שלפנינו ויש דורות שאחרינו, שבכל הדורות הללו יש לכל יהודי שייכות לארץ ישראל. ואנחנו פה, יש לנו ממשלת ישראל, אז היא נוהגת בזה, בשטחים האלה, כאילו שאפשר למכור ולעשות מזה מסחר. זה לא שלכם, זה שייך לכל עם ישראל שהיה, שהווה ושיהיה. תור 45. לכבוד ידידי, נכבדי, מחמדי, הדגול מענה למורם, מר מנחם בגין, ראש ממשלתנו, שולם עליכם, שופחה לציון. תראו מה שכותב פה, איזו עקיצה קטנה אבל חשובה. ואתה בחוזרך אל אווירה המחכים, המבריא והמחיה של ארץ אבותינו, אתה עכשיו היית בחוץ לארץ, עשית שם כל מיני הסכמים, אני חושב שזה היה אחרי 20 הסכם קמפ דייוויד. כי חוץ לארץ זה במקום טמא, אז גם המחשבות הן מחשבות מאוד. עכשיו אתה חזרת ברוך השם לארץ ישראל, ארץ ישראל האוויר של המחכים, מבריא, תחזור להיות בריא מהמחלה הזאת. המבריא והמחיה של ארץ אבותינו, ניבה זה לחזור ולהזכיר לך לכולנו את נצח עמיתנו הפשוטה והברורה של נחלת יעקב אבינו, הנמשכת בתוך תקומתנו המובטחת לאברהם אבינו, מתוכה ליצחק אבינו, להשלמתה בלי מצרים, לאור תורת אמת, הנתונה וקבועה וקיימת וכו' וכו'. אחר כך הוא ממשיך קלה, כמו שהוא אימור, איסור תורה שלא תכונם, ויעביד לו מעני, לבגידת מעילה בשליחותנו של כל אחינו ואחיותינו, הוא בטל ומבוטל, לא שריר ולא קיים, מבחינה משפטית הוא מדבר. וכל יהודה ושומרון, כמו כל הגולן והבשן, עליהם חלקים שלמים שתמימות חיינו כולה. אחר כך הוא ממשיך הלאה, ולפיכך חיובה המוחלט של ממשלתנו להגדיל ולהדיר את ריבויי התנחלויותינו ותחזויותינו בכל מלוא רוחב ארצנו כולה, הכולל את כל מרחבי אדמות סיני. תמיד הוא מדגיש את הדבר הזה, כי הוא ידע שבגבי שני המקומות הללו יש כל מיני דיבורים. והמכתב האחרון שאני אקרא פה קצת, 47, הבחנה ברורה מוחלטת וקיימת בין ישראל לאומות העולם, היא במעמד הר סיני. שם אנחנו, כתוב, סיני, שירדה סיני לאומות העולם על ישראל. בחירת ישראל הייתה בסיני. אכן ממנו מתוכו, דווקא ממנו מתוכו, משם, מסיני, היא מושרשת. בתוכנו ולעולם כולו. כל זו התקיימותנו בארצנו, מלאכת הנצחנו וקביעתו, משם מתחיל ארץ ישראל. ותראו, אני מדלק פה טיפה למקום המודגש. הלו, לפיכך, כמו שירושלים לא נתחלקה לפרטיות שבטנו, והיא שקולה ככל ארץ ישראל, ירושלים, שהרי שהיא עיקרה ושורשה או מרכז חיוניותה, כך וכך העניינה של אדמת קודש הר סיני, אדמת קודש הר סיני. לכן הלא, כשקושי דברים אלה של שלום, שקר, של הפקרת אדמת סיני, לרשות נוחים חלילה הם דברים בטלים ומבוטלים, לא שרירים ולא קיימים, וכו' וכו', ואתם מקיימים השמיים על הארץ. לצערנו הרב, באמת הדבר הזה בינתיים לא התקיים. אבל אתם רואים עכשיו, היינו מחזיקים באמת את סיני עד היום, אז היה לנו, אני חושב שהיה לנו גם במצב הנוכחי, בבלגנים שיש שם, אז היה די טוב אם היינו מחזיקים את השטחים האלה. בכל פעם שהיו, ביצעו נסיגות חלקיות גם מסיני, בשלבים, ששלב אחד היה נסיגה מאבו רודס, אבו רודס זה שדה נפט ענק, שעכשיו נמצא ביד המצרים, היה בידינו, הפקנו שם המון נפט, ואפילו עשינו ייצור של נפט משם, והגיע אז מה פתאום פלוני אלמוני, חתך את הדבר הזה והחזיר את זה למצרים. ואז רב ציודה, הייתה הפגנה גדולה של תושבי אבו רודס, והם ציודה השתתף בהפגנה הזאת. מה קרה בסוף? בסוף אנחנו משלמים מיליוני דולרים לקנות מהמצרים את הנפט שכבר היה בידינו. זה השכל הגדול של חלק משרי ישראל. אז צריך לזכור את הדבר הזה, את בניגוד לכל מיני תפיסות, אנחנו קוראים לסיני וגם לגולן וגם בוודאי למרכז ארץ ישראל, ארץ חיינו, אסור לסגת משם מילימטר אחד, יש לו תכונן ויש לו בארציך ויש קדושה שלמה בכל המקומות הללו. יש דרגות קדושה, נכון, יש ירושלים יותר קדושה מתל אביב, זה נכון. אבל בלייבי התיישבות והתנחלות, יש קדושה עצומה בכל שטחי ארץ ישראל, גם בפריפריות הרחוקות וגם בכל סיני. רצו לגמר שגם הגרח חשב ככה שכל סיני ארץ ישראל. נכון שיש באמת, לגבי סיני יש כל מיני שיטות מסוימות, אבל בוודאי שעד הנילוס זה ארץ ישראל, ועד קו 30 או 29 בדרום, קו רוחב של הרמב״ם, בוודאי שזה ארץ ישראל. חלק גדול מסיני, חלק עצום מסיני זה ארץ ישראל. תארו לכם מה היה אם היו באמת מממשים את מה שחשבו שם לתת את רמת הגולן לגויים. היום בסוריה, אם היינו סופגים משם היום, גם האסד החכם הזה וגם המתנגדים לו, כולנו היינו סופגים שם כמו שספגו היישובים האלה שהיישובו למטה. ברוך השם, קרה נס שהדבר הזה לא קרה. אז בעזרת השם, קודם כל צריכים ללמוד את הדברים הללו ולעסוק בהם ולהפיץ אותם ולהשחיש בעם ישראל שכל השטחים הללו הם ארץ ישראל, גם אם באופן זמני הם לא נמצאים בידי. שבת שלום.